מנחות דף נון, מתחילים בעזרת השם, בניגולתיים למעלה. בציטוט מהמשנה, לא יקריאו כבש בבוקר וכולי. בנו מזבח חדש בבית המקדש. איך חונכים אותו שיוכלו להתחיל לעבוד בו? למעשה, המשנה בדף ממצאת עמוד א', שהגמרה מביאה ציטוט ממנו בתחילת הגמרה, מביאה את הדרך איך חונכים כלים חדשים בבית המקדש, אבל לפני כן היא מדברת על כאלה קורבנות שחלק אחד מהם מקריבים בבוקר וחלק בין הארבעים. אם לא יקריבו בבוקר, האם אפשר להקריב בין הארבעים? ואז היא עוברת לנושא של חינוך כלים חדשים, והגמרה כמובן שואלת מה נכנס העניין של חינוך כלים חדשים לנושא הקודם שעליו המשנה דיברה. אז נראה את המשנה, מה שהגמרה פה מצטטת, בתוך המשנה בפנים. זה ארבע שורות מתחילת המשנה בדף ממתת עמוד א' למטה. לא יקריבו כבש בבוקר. מה קורה? קורבן תמיד הרי מקריבים כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים. לא יקריבו כבש בבוקר, אומרת המשנה, יקריבו בין הארבעים. לא יקריבו בבוקר, טוב, אז בין הארבעים שכן יקריבו. אמר רבי שמעון, תלוי. מתי אפשר כן להקריב גם בין הארבעים אפילו שלא יקריבו בבוקר? בזמן שהיו אנוסין או שוגגים, לכן הם לא יקריבו. אבל אם היו מזידים ולא יקריבו, אז לא מקריבים. לא יקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. זה לגבי קורבן תמיד. לגבי קטורת, גם זה. היו מביאים מנה, שזה מידה של כמות, חצי מזה היו מקטירים בבוקר וחצי בין הארבעים. אומרת המשנה, לא יקטירו קטורת בבוקר, יקטירו בין הארבעים. אמר רבי שמעון, וכולה הייתה קריבה בין הארבעים, את כל המנה. אבל עכשיו המשנה באה ואומרת, את כל המנה היו מקטירים בין הארבעים, אתה יודע למה? שאין מחנכים את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים של בין הארבעים. ועל זה הגמרא תכף תשאל, מה הקשר, מה שאמר רבי שמעון, שאת כל המנה מקטירים בין הארבעים, לזה שכשרוצים לחנוך את המזבח, אז חייבים דווקא לחנוך אותו עם הקטורת של בין הארבעים ולא של הבוקר. מה קשור זה לזה? בכל אופן נמשיך את הציטוט של המשנה, מה שהגמרא מביאה. ולא מזבח העולה, עדיין מזבח החיצון, ששם מקריבים את כל הקורבנות, איך היו חונכים אותו? לא היו חונכים אותו אלא בתמיד של שחר, פה דווקא היו בקורבן תמיד של שחר חונכים, ולא של בין הארבעים. עכשיו, מנורה זה שוב פעם בין הארבעים. ולא מנורת הזהב, ולא את השולחן, אלא בלחם הפנים קודם. כשהיו מניחים את לחם הפנים בשבת, אז היו חונכים את השולחן, ולא את המנורה, אלא מתי שהיו מדליקים בשבעה נרותיה בין הארבעים. אז היו חונכים למעשה את המנורה. עכשיו הגמרא שואלת ישר בתחילת הגמרא, חינוך מאן דכר שמי. אם רבי שמעון דיבר על זה שאם בבוקר לא הקטירו קטורת, אז בין הארבעים מקטירים את כל המנה, מה זה קשור לעניין איך חונכים את המזבח הקטורת? אומרת הגמרא, חסורי מחסרה והכי קטני, צריך להוסיף במשנה את המילים הבאות. מה קורה אם לא יקריבו כבש בבוקר? אז המשנה אמרה שיקריבו בין הארבעים, אבל צריך להוסיף לא יקריבו בין הארבעים, אפילו לפי דעת הנקמה. אבל מה, במה דברים אמורים שלא נתחנך המזבח? הרי איך חונכים מזבח חדש? על ידי קורבן תמיד של שחר. אז דווקא אם לא יתחנך המזבח, אם עדיין לא יתחנך המזבח בתמיד של שחר, אי אפשר עדיין להקריב בו קורבן תמיד של בין הארבעים, כי בשביל לעבוד בפעם ראשונה צריך דווקא להקריב בו תמיד של שחר. אבל אם יתחנך המזבח, אז אין שום בעיה, יקריבו בין הארבעים. למה לא? בטח אפשר. מאיפה לומדים באמת שצריכים לחנוך את המשכן, את המזבח בתמיד של שחר? תכף הגמרא תביא לזה מקור. אבל אם עדיין לא חנכו את המזבח בתמיד של שחר, כמובן שלא יקריבו את הקורבן תמיד של בין הארבעים. אבל אם כבר כן חנכו, אם נתחנך המזבח, יקריבו בין הארבעים. זה דעתם של תנא קמא. אמר רבי שמעון, גם אם כבר התחנך המזבח, גם אם נחנך המזבח, יש מקרה מסוים שאם לא יקריבו בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. מתי? מתי כן מקריבים בין הארבעים כשלא יקריבו בבוקר, ונתחנך המזבח כמובן? בזמן שהיו אנוסין או שוגגין, שואלים אותם, תגידו, למה לא הקרבתם קורבן תמיד של שחר היום בבוקר? אז הכהנים עונים, שכחנו, לא ידענו, לא יכולנו. טוב, אז תקריבו לפחות קורבן תמיד של בין הארבעים. אבל אם היו מזידין, לא יתחשק לנו. חצופים שכמותכם. לא יתחשק לכם להקריב קורבן תמיד של שחר, אתם לא יכולים להקריב עכשיו גם קורבן תמיד של בין הארבעים. אז לא יקריבו, אם לא יקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. לא יקטירו קטורת בבוקר, אבל אם לא יקטירו קטורת בבוקר, אפילו במזיד, יקטירו בין הארבעים. אנחנו נראה תכף מאיפה לומדים את זה ולמה. אומרת הגמרא מן העני מילי, מאיפה לומדים באמת שאיך חונכים את המזבח החיצון ששם מקריבים את כל הקורבנות? על ידי קורבן תמיד של שחר. מה המקור לזה? אומרת הגמרא, דה תנו רבנן, הגמרא מביאה עכשיו ברייתא, הברייתא מביאה את הפסוק שמדבר על חנוכת המזבח, שם כתוב ככה, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. לומדים מזה שכשהמזבח כבר נחנך, אז את השני אפשר לעשות בין הארבעים. אבל ולא ראשון בין הארבעים, כי את הכבש האחד תעשה בבוקר, איתו חונכים את המזבח. אם לא הקריבו את הראשון, אז אי אפשר שאת הכבש הראשון, את הקורבן הראשון שעשו על מזבח, שעכשיו בנו אותו, יעשו בין הארבעים. לא, הכבש הראשון שמקריבים על מזבח חדש, שמקריבים בו קורבנות, עושים דווקא בתמיד של שחר. זה המקור שתמיד של שחר, איתו חונכים את המזבח. במה דברים אמורים? מתי זה מדובר? שלא מקריבים את הכבש הראשון בין הארבעים כשלא יקריבו בבוקר, דווקא בחינוך, דווקא שלא נתחנך המזבח, עכשיו אנחנו חונכים אותו. אז הפסוק אומר, תשמע, בשביל לחנוך את המזבח, הקורבן שאיתו חונכים את המזבח, פותחים את השער לשער הקורבנות, זה רק עם תמיד של שחר, לא עם שום קורבן אחר. לא יקרבת תמיד של שחר, תחכה למחר בבוקר תקריב. אין עכשיו שום אפשרות להקריב קורבן אחר. ודווקא הם אף פעם לא יקריבו עדיין פה קורבנות. אבל נתחנך כבר המזבח. אפילו ראשון גם כן אפשר להקריב בין הארבעים, כי לגבי סתם ככה קורבן תמיד לא כתוב את הכבש האחד. קורבן תמיד סתם, אפשר אפילו את הכבש הראשון להקריב בין הארבעים. אם לא הקריבו בבוקר, אפשר את הכבש הראשון להקריב בין הארבעים. אמר רבי שמעון, מתי אפשר להקריב קורבן בין הארבעים פעם ראשונה שלא הקריבו בבוקר? אי מתי? בזמן שהיו אנוסים או שוגגים. אבל אם הם היו מזידים ולא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים, כמו שכבר ראינו את דבריו במשנה. עכשיו, מה קורה אם לא יקטירו קטורת בבוקר? אפילו אם זה במזיד, יקטירו בין הארבעים, תכף נראה למה. עכשיו שואלת הגמרא על הקורבן תמיד של שחר, אם הכהנים לא יקריבו אותו במזיד נאמר. מה, בגלל שהכהנים היו פושעים, המזבח צריך להיות בטל מקורבן תמיד של בין הארבעים? וכי כהנים חטאו מזבח בטל מקורבן תמיד של בין הארבעים? אומרת הגמרא, לא, מזבח לא בטל. אמר רבה, אחי כאמר, לא יקריבו הן, אותם חצופים שלא רצו להקריב קורבן תמיד של שחר, הם לא יכולים עכשיו להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים. אבל אחרים יקריבו קורבן תמיד של בין הארבעים. עכשיו הגמרא מנסה להבין, למה אם לא יקטירו קטורת בבוקר, יקטירו בין הארבעים? אפילו שזה היה במזיד, למה שם לא כונסים את החצופים שלא יקריבו קורבן תמיד בבוקר? עונה הגמרא, דכיוון דלא שכיחה. זה לא שכיח ש... יפספסו דבר כזה להקטיר קטורת, הרי היו נלחמים על הזכות הזאת להקטיר קטורת. זה לא שכיחה, זה היה רק פעמיים ביום. אין אפשרות להקטיר קטורת נדבה, חובה, חוץ מפעמיים ביום. ומאטרה, הקטורת הייתה מאשרת. הפסוק אומר, שימו קטורה באפיך, הכוונה קטורת, וכתוב אחר כך, ברך השם חילו. זה היה מביא עשירות מופלגת למי שהיה מקטיר קטורת. לכן, אנשים לא היו כל כך מהר מזלזלים במצווה הנפלאה הזאת. חביבה להוא ולא פשעי. זה היה מאוד חביבה להם, בחיים לא היו פושעים מלהקריב את הקורבן הזה, מלהביא את הקטורת הזאת. לכן לא היו צריכים לקנוס, לא הקרבתם מזיד וזה, לא היו צריכים להגיע אף פעם לזה, כי תמיד היו כן מקטירים את הקטורת בזמן. אמר רבי שמעון, וכולה הייתה קרבה בין הארבעים. אם לא יקטירו קטורת בבוקר, את החצי מהמנה, אז את כל המנה, גם של הבוקר, מקטירים בין הארבעים בתור קטורת. למה? שאין מחנכים את המזבח הזהב, אלא בקטורת הסמים של בין הארבעים וכולי. אז אם כן, גם אם לא הקטירו בבוקר, אפשר להקטיר אפילו על מזבח חדש בין הארבעים. שואלת הגמרא והתניה, שאיך מחנכים את המזבח הקטורת? בקטורת הסמים של שחר. אז זה סותר, המשנה אומרת של בין הארבעים, והברייתא אומרת של שחר. תרצת הגמרא תנאי היא למחלוקת תנאים, ולפי מי מסתבר מבין שתי התנאים? אמר הבעיה, מסתברא כמאן דאמר בקטורת הסמים של בין הארבעים. למה? דכתיב, בבוקר בבוקר ביתיבו את הנרות יקטירנה. עכשיו, אז אם כן, יוצא כאן שבבוקר, כשהוא היה מיטיב את הנרות של המנורה, היה מנקה ומקנח את השאריות של, של השמן ושל הפתילות מהמנורה, אז הוא היה מקטיר קטורת. אילב דעבד הדלקה מהורתה, הטבע וצפרה מהייכה. אם לא שאתמול בערב כבר הדליקו נרות, מה יש פה היום להיטיב את, את הפמותים, את, את, את הכוסיות של השמן? כמובן שזה הכל היה מקשה אחת של זהב, אבל מה יש לנקות את, את הבזיחים של השמן? למה חייב להיות שכבר אתמול הדליקו פה נרות? הדליקו אתמול פה נרות, הפסוק אומר, ובעלות ארון את הנרות בין הארבעים, יקטירן הקטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. זאת אומרת, שגם את הקטורת כבר הקטירו אתמול בערב. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהיו מיטיבים את הנרות, הרי אתמול כבר הדליקו את הנרות. וכשאתמול בערב הדליקו את הנרות, גם הקטירו קטורת פעם ראשונה. זאת אומרת שחניכת המזבח הקטורת והנרות היה בין הארבעים. בהדלקה שבין הארבעים. אילב דעבד הדלקה מאורתא, הטבע בצפרא מהייכא, כמו שכבר אמרנו. זה לפי הדעה שסוברת שהיו חונכים את המזבח הקטורת על ידי הקטורת של בין הארבעים. ולמאן דאמר בקטורת הסמים של שחר, מאיפה הוא לומד שהיו מקטירים את הקטורת של שחר וככה היו חונכים את המזבח? גמר ממזבח העולם, מהמזבח של הקורבנות, המזבח הגדול שהיה בעזרה. מה להלן, היו חונכים אותו בתמיד של שחר, אף כאן בקטורת הסמים של שחר. איך היו חונכים את השולחן? שהיו שמים עליו את הלחם הפנים, שמים עליו את הלחם הפנים בשבת. ככה למה המשנה לימדה אותנו. ולא את השולחן, לא היו חונכים, אלא בלחם הפנים בשבת. שואלת הגמרא, אלא בחול, רק כי חנוך יהודה לא מחנך? בחול אי אפשר לחנוך את השולחן, אבל אפשר לקדש לחמים על השולחן בימי החול? הרי הקדוש שמקדיש, הרי גם לקדש. מה, ולקדש אפשר? כן, הרי גם לקדש לחם על השולחן בימות החול אי אפשר, רק בשבת אפשר לקדש את הלחמים על השולחן, זה הרי ההלכה. אומרת הגמרא, היא גופה כמה שמלן, רוצים ללמד אותנו גם שמחנכים את השולחן בשבת, וגם שמניחים את הלחמים ומקדשים אותם רק בשבת. דחינוך וקידוש דשולחן בשבת הוא כדי קטן יסייפה ולא את המנורה, גם המנורה מדובר שם על הדלקת הנרות, לא רק החינוך, אלא בשבעה נרותיה בין הארבעים, ככה היו חונכים את המנורה, אבל גם ככה היו מדליקים את המנורה כל פעם. אז מדובר פה על כל ענייני המנורה, גם החינוך שלה וגם העבודה בה. אז ככה גם לגבי השולחן, מדובר פה גם איך היו חונכים את השולחן, וגם איך כל פעם היו עורכים על זה את הלחמים, שזה דווקא היה מתבצע בשבת. תנו רבנן, זהו קטורת, קטורת, שעלתה ליחיד, אדם יחיד, על המזבח החיצון. והוראת שעה הייתה שאפשר אדם יחיד להקטיר קטורת על המזבח החיצון. שואלת הגמרא, על מה אתה מדבר? שואלת הגמרא, היכה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה בנשיאים, כשחנכו את המשכן במדבר עם משה רבנו, אז הנשיאים, כל אחד מהם היו, היה לו קורבנות מיוחדים שהיה מקריב וגם קטורת. וזה היה הפעם היחידה בהיסטוריה שאדם יחיד היה מתנדב קטורת, והיו מקטירים את זה לא על המזבח הקטורת, אלא על המזבח החיצון. יחיד, קטורת במזבח החיצון. זה היה הפעם היחידה. שואלת הגמרא, אלא יחיד על מזבח החיצון הוא דלא? על המזבח הפנימי מקריב? מה? רק על המזבח החיצון אסור ליחיד להתנדב קטורת ולהקריב? מה? על המזבח הפנימי מותר לו? כן? הרי גם שם הוא לא יכול. ותו, על המזבח החיצון יחיד הוא דלא, הציבור מקריבו? מה, החידוש היחיד שזה היה היחיד שהקריב קטורת במזבח החיצון? מה, הציבור כן יכולים להקריב קטורת במזבח החיצון? להקטיר? מה פתאום, הם יכולים להקטיר רק במזבח הפנימי. אז אם כן, יש פה עוד שתי חידושים שהיה בזמן של הנשיאים. אומרת הגמרא, והתניא, יכול יהיה יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה, דיינו קטורת, בתור נדבה, וקורא אני בא מוצא שפתיך תשמור ועשית, אם אדם מתנדב להביא קטורת הוא יהיה חייב, הייתי חושב. אומר לא, תלמוד לומר לא תעלו עליו קטורת זרה, שאסור להקטיר קטורת של יחיד. יכול לא יהיה יחיד מביא שאין מביא חובתו כיוצא בה, הרי יחיד אין אף פעם חובה שמביא קטורת, לכן הוא גם לא יכול להביא את זה בתור נדבה. אבל ציבור יהיה מביא נדבה, למה? שמביא חובה כיוצא בה, הרי ציבור מביאים כל יום פעמיים קטורת, אז אולי פעם אחת הכהנים יוכלו גם להביא קטורת של נדבה. אומרת הגמרא, תלמוד לומר לא תעלו, לשון רבים. גם רבים לא יכולים לעלות סתם בנדבה קטורת, רק את שתי הפעמים, בבוקר ובין ארבעים. יכול, לא יעלו על המזבח הפנימי, אבל יעלו על המזבח החיצון. תקטורת, יעלו על המזבח החיצון, לא על המזבח הקטורת, אולי כל הבעיה זה רק במזבח הפנימי. תלמוד לומר את שמן המשחה ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוותיך יעשו. אין לך אלא מה שאמור בעניין, דהיינו רק ככל אשר ציוותיך. אין קטורת שום מקרה אחר חוץ מבבוקר, בערב, על המזבח הפנימי של ציבור. אין מקרה אחר. אז אם כן, רואים מפה שיחיד גם לא יכול להקטיר קטורת במזבח הפנימי, וציבור לא יכולים להקטיר קטורת במזבח החיצון. אז למה החידוש היחיד כאן זה רק יחיד שמקטיר קטורת בחיצון, במזבח החיצון? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, לא מבעיה כאמר. לא מבעיה ציבור על מזבח החיצון, זה לא צריך להגיד שהם לא יכולים להקטיר קטורת, למה? זה לא אשכחן. מתי ראית שמקטירים קטורת על המזבח החיצון? אין מקרה כזה. אז ברור שלא יכולים. ולא מבעיה, גם לא צריך להגיד שלא יכולים יחיד להקטיר קטורת על המזבח הפנימי, גם כי זה גם זה לא אשכחן. אף פעם לא ראינו שהיה מקרה כזה שיחיד הקטיר קטורת במזבח הפנימי. אלא יחיד על המזבח החיצון, כן היה מקרה כזה שאדם יחיד הקטיר קטורת על המזבח החיצון. מתי? דה אשכחן בנשיאים. שהנשיאים הקטירו קטורת על המזבח החיצון, אפילו שהם היו יחידים. אז אם כן הייתי חושב אולי שאפשר גם היום להתנדב קטורת ולהקטיר על המזבח החיצון, אז אכן החידוש הוא לא. הוראת שעה הייתה, זה היה חד פעמי בזמן של חנוכת המשכן, אבל לדורות אסור להקטיר, יחיד אסור לו להתנדב קטורת אפילו על המזבח החיצון. כאן סיימנו למעשה נושא שלם, שהוא למעשה עסק בעניין של דברים ש... לא מעכבים זה את זה, שיש שני דברים שבאים יחד, אבל גם אם מביאים אחד מהם זה בסדר. מכאן עד סוף הפרק עוסקים בנושא חדש לגמרי, זה המנחות הנפלאים שכהן גדול מאחיו שזכה ללבוש את הבגדים יצקו על ראשו שמן המשחה, הוא היה כל יום מביא מנחה שנקראת מנחת חביתין. למה נקראת מנחת חביתין? מכיוון שהיו מתגנים אותה במחוות, והוא היה מביא, הוא היה מביא עשירית איפה סולת, חצי מזה היו מקטירים בבוקר וחצי היו מקריבים בין הארבעים. זה למעשה היה כהן גדול מביא כל יום מנחה שלמה של עשירית האיפה סולת, היו מחלקים את זה לשניים, חצי מקריבים בבוקר, חצי בין הארבעים, ועל זה למעשה המשניות הבאות עד סוף הפרק מדברות. אומרת המשנה, חביתי כהן גדול לא היו באין חצאין. זה לא שהכהן גדול יכול לומר, תשמע, אני מביא לך כל יום יסרון, עשירית איפה סולת, ואתה יכול מחלק את זה חצי, חצי מקריב חצי בבוקר, אני אביא לכם לכתחילה חצי. לא, אל תביא לי מכתחילה חצי, אתה צריך להביא שלם, ובבית מקדש נחלק את זה לחצי. לא היו באין חצאין, אלא מביא יסרון שלם וחוצה הוא... מקריב מחצה בבוקר, ומחצה הוא היה מקריב בין הארבעים. כהן שהביא מחצה שחרית, ומת. מה עושים עם החצי השני? תכף נראה, אבל עכשיו מביאים כהן חדש. ומינו כהן אחר תחתיו. כהן גדול אחר זכה להתמנות להיות כהן גדול. עכשיו, מה יגיד הכהן החדש? רגע, חצי מנחה חביתין כבר הקריבו בבוקר, אז אני אביא רק חצי אחד. לא, אתה חייב להביא שלם, גם אתה צריך להביא שלם. לא יביא חצי יסרון מביתו וחצי יסרונו של ראשון. הנה, הוא הראשון הביא חצי יסרון, אני אביא עוד חצי יסרון והכל יבוא על מקום המשלום. לא, אתה תביא יסרון שלם. אלא, מביא יסרון שלם וחוצהו מקריב מחצה, ומחצה עבד. נמצאו שני חצאין קרבים, חצי אחד של הכהן המנוח וחצי אחד של הכהן הנוכחי, ושני חצאין עובדים, החצי השני, גם של המנוח וגם של הנוכחי, הולכים לאיבוד, לשריפה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אילו נאמר מנחה מחצית, שהכהן גדול צריך להביא מנחה מחצית, הייתי אומר, מביא חצי יסרון מביתו שחרית ומקריב, חצי יסרון מביתו ערבית ומקריב. שהכהן גדול יהיה מותר לו להביא רק חצי עשרון כל פעם, חצי עשרון הוא יביא מהבית בבוקר, וחצי עשרון הוא יביא מהבית בין הארבעים, וכל פעם הוא יקריב רק חצי, והוא לא צריך להביא עשרון שלם. אבל תלמוד לומר, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, מחצה משלם הוא מקריב, הוא צריך להביא שלם, וחצי מהשלם הוא מקריב בבוקר. כיצד? מביא עשרון שלם וחוצה, הוא מקריב מחצה בבוקר, הוא מחצה בין הארבעים. הוא מביא עשרון שלם, ואז חולקים את זה, חצי מקריבים בבוקר וחצי בין הארבעים. מה קורה אם נטמע מחצה של בין הארבעים? אז הדין הוא פשוט מאוד, כמו המקרה שאם נאבד המחצה של בין הארבעים, או שעבד. יכול, יביא חצי עשרון מביתו. רגע, נאבד, טוב, אני אביא חצי אחר. אל תביא חצי אחר, תביא שלם אחר. יכול להביא חצי עשרון מביתו, ערבית ויקריב? לא. תלמוד אומר, מחציתה בבוקר, אבל כתוב הוא מחציתה בערב. מחצה משלם הוא מביא בערב. צריך להביא שלם ולקחת מזה חצי גם בשביל הערב. זה צריך להיות בהתחלה שלם. אתה לא יכול להביא מלכתחילה רק חצי. כיצד? מביא עשרון שלם מביתו וחוצהו לשתי חצאים, הוא מקריב מחצה, ומחצה הולך לאיבוד, עבד. נמצאו שני חצאים קרבים, חצי מהעשרון השלם של הבוקר וחצי מהעשרון השלם של הערב, ושני חצאים עובדים, החצי השני. כהן גדול שהקריב מחצה שחרית ומת, ומינו אחר תחתיו. יכול שאותו אחר יביא חצי עשרון מביתו, או שהוא יביא את חצי עשרונו של הראשון אולי. לא, תלמוד לומר, מחציתה בערב. מחצה משלם הוא מביא, הוא מקריב. הוא צריך להביא שלם, וחצי מזה להקריב. כיצד? מביא עשרון שלם וחוצהו, הוא מקריב מחצה. מביא עשרון שלם, מחלק אותו לחצי ומקריב חצי. מקריב מחצה ומחצה עבד. נמצאו גם במקרה הזה שני חצאים עובדים, שזה החצי השני של שתי הכהנים, ושני חצאים קרבים, החצי הראשון של הכהן של הבוקר ושל הכהן של בין הארבעים. טוב, במקרה שיש חצי או שתי חצאים שהולכים לאיבוד מהמנחת חביתין, איך הם הולכים לאיבוד? מה עושים איתם? אומרת הגמרא תנית ענא קמיה דרב נחמן, מחצה ראשון ומחצה שני תעובר צורתן, צריך לחכות שהם יהיו בוודאי נותר, שיהיו פסולים, אם זה נקרא בלינה, שיפסלו, ורק אז אפשר לשרוף אותם. תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה. ככה אמר איזשהו אחד שהיה רגיל לשנות ברייתות בעל פה לפני החכמים, הוא אמר את הברייתה הזאת לפני רב נחמן. כשרב נחמן שמע את הברייתה הזאת, אז הוא אמר לו אותו אחד, אמר לי, רב נחמן, בשלם הראשון, הכהן גדול היה בבוקר, הוא הביא מנחה עשרון סולת שלם, חצי הוא הקריב בבוקר, החצי השני היה ראוי להקרבה? כן, אף אחד לא חשב שהוא ימות חלילה באותו יום. אז לכן, טוב, זה היה ראוי להקרבה, אז אי אפשר עכשיו ככה לשרוף אותו, לתת לאיבוד, ללכת לאיבוד דבר שהיה ראוי לקודשים, אז חכות שהוא יהיה פסול ואז ישרוף אותו. אלא שני, למה לאיבור צורה? מעיקר על איבוד כעתי. הכהן הגדול החדש שהביא מנחה שלמה, מישהו העלה בדעתו שהולכים להקריב את שתיהם, אף אחד לא חשב שיקריב את שתיהם, כולם ידעו שהולכים להקריב רק חצי אחד. החצי השני ידעו מראש שהוא הולך לאיבוד. אז הוא בא, הוא מכתחילה הפריש אותו לאיבוד, אז תשרוף אותו, מה אתה צריך לחכות שיהיה איבור צורה? אומרת הגמרא, דאמר לך מעני, לפי מי הולך את הברייתא הזאת? תנא דבי רבא ברבוע הוא דאמר, אפילו פיגול, שזה הרבה יותר חמור, שזה פסול מהתורה, גם הוא טעון איבור צורה. כל שכן, במקרה שלנו, שזה פחות חמור, אז ודאי שצריך לחכות עם אותו חצי של המנחה, עד שהוא יהיה פסול ורק אז לשרוף אותו. רב אשי אמר, אפילו תימא רבנן, שהם סוברים שפיגול לא צריך חיבור צורה, אבל במקרה הזה הם יודעים שכן צריך. כיוון דבידנה דפלגין הוא, אי באי היי מקריב ואי באי היי מקריב. הרי כשחלקו את שתי החצאי המנחות, ידעו איזה חצי הולכים להקריב ואיזה חצי הולכים לאיבוד, לשלוח לאיבוד? לא ידעו. כל אחד מהם היה מיועד להקרבה. אז שתיהם התקדשו באותה דרגה, ולכן שניהם מחזכה זו, שתיהם היו ראויים, אז אי אפשר ככה לשרוף אותם ולקחת אותם לאיבוד, אלא חייבים שיהיה להם קודם כל עיבור צורה. טוב, עכשיו עוברים לצד הטכני. איך באמת היו מתגנים את המנחת חביתין של הכהן גדול? התמר, חביתי כהן גדול, כיצד עושים אותם? התורה בעצם מורה לנו שצריך גם לתגן את המנחת חביתין וגם לאפות אותו. השאלה מה קודם? יש פה שתי דעות. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, קודם כל אופה ואחר כך מתגנה. רבי אסי אמר רבי חנינה, קודם כל מתגנה ואחר כך אופה. למה? מה הסיבה של המחלוקת? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, כבתי דידים מסתברא, מה שאני אמרתי שקודם כל אופה, אני אסביר לך למה, למה באמת קודם יופה. כי הפסוק אומר תופיני, זה מלשון תופנה נאה. כשאתה אופה אותה היא צריכה להיות נאה, נקייה, כשהיא עדיין לפני תיגון היא נאה. תופה אותה כשהיא ככה עדיין לפני התיגון. רבי אסי אמר, כבתי דידים מסתברא שקודם הוא מתגן ואחר כך הוא אופה, למה? תופיני זה מלשון תופנה נא, תופה אותה אחרי שהיא קצת מבושלת, נא זה הכוונה שהוא מבושל קצת, אחרי שהיא קצת מתוגנת אז אפשר לאפות אותה, לכן קודם כל תיגון אחר כך אפייה. אומרת הגמרא כתנאי, באמת בוויכוח ביניהם יש כבר מחלוקת תנאים קדומה יותר. תופיני, תנא קמא סובר זה מלשון תופנה נא, שקודם כל צריך שזה יהיה קצת מתוגן ורק אחר כך לאפות את זה. רבי אומר תופנה נאה, כשאופים אותה היא צריכה להיות נאה שלא התחילו לתגן אותה בכלל, ורק אחרי האפייה מתגנים אותה. עכשיו הגמרא מביאה דעה שלישית. רבי יוסי אומר, תופנה רבה, צריך לאפות אותה פעמיים. פעם אחת אופים אותה לפני התיגון, כי אז היא נאה, עדיין לא מתוגנת, לא הושחרה, ואחר כך מתגנים אותה, ואז היא בעצם נאה, היא קצת מבושלת, כי תגנו אותה, אפו אותה, אבל רק קצת, ואז עושים לו את האפייה המושלמת, כי אופים אותה כשהייתה נא, כשהייתה קצת מבושלת, אופים אותה גם לפני התיגון וגם אחרי התיגון. למה? איתלי נא ואיתלי נאה. יש לו גם, הוא גם סובר שתופיני זה מלשון שצריך להיות נא, קצת מבושל, והוא גם סובר שתופיני זה מלשון נאה, שזה צריך להיות יפה, לכן אופים אותו גם כשהוא יפה לפני התיגון, וגם כשהוא קצת מבושל, אחרי התיגון. עד כאן השיעור על דף נון.